שלום וברוכים הבאים לשיחת הוועידה של קבוצת דלק. לידיעתכם, כל משתתפי הוועידה הינם במצב ההזנה בלבד. לאחר הצגת הדברים תהיה אפשרות לשאלות. ההוראות לקבלת זכות הדיבור יינתנו בזמן המתאים. לקבלת סיוע בזמן הוועידה, אנא קישו על הספרות כוכבית 0. לידיעתכם, ועידה זו מוקלטת יום ראשון, הראשון בדצמבר 2019. לפני שאני מעביר את השיחה למר יונה וייס, מנהל קשרי משקיעים של קבוצת דלק, ברצוני לציין כי מלבד נתונים היסטוריים שימסרו בשיחה, ייתכן ויוזכרו נתונים ואו תוצאות אשר הינם תחזיות עתידיות, הערכות, אומדנים או מידע אחר המתייחסים לאירוע או לעניין עתידיים שהתממשותם אינה ודאית ואינן בשליטתן של החברה בלבד. תוצאותיה של החברה עלולות להיות שונות באופן מהותי בשל גורמים שונים כפי שמפורט בתשקיף החברה ובדיווחיה לרשויות. שיחת ועידה אינה מחליפה את הצורך לעיין בדוחות המיידיים, התקופתיים והרבעוניים של החברה, בהם נכלל המידע המלא אודות החברה, לרבות מידע נחשב מידע צופה פני עתיד, כמשמעו בחוק ניירות ערך. זכות הדיבור מועברת כעת למר וייס. מר וייס, בבקשה.
תודה. בוקר טוב ותודה על השתתפותכם בשיחת ועידה לתוצאות קבוצת דלק רבעון שלישי 2019. שמי יונה וייס, מנהל קשרי משקיעים של הקבוצה. נמצאים כאן בחדר מנכ"ל החברה מר אסי ברפלד, משנה למנכ"ל מר עידן ולס וסמנכ"ל כספים מר ברק משרקי. מר ברפלד יזכור את עיקרי האירועים של הרבעון ולאחר מכן נפתח את הקו לשאלות אתכם. ניתן יהיה למצוא בשעות הקרובות הקלטה של השיחה זו באתר החברה. אבל לפני שמתחילים את השיחה, רציתי להתייחס לרגע להודעה של יום חמישי שעבר והודיע מנכ"ל הקבוצה, אסי ברפלד, על פרישתו מתפקיד בסוף השנה. אסי, עבדת יותר מ-30 שנה בקבוצת דלק, מתוכן 20 שנים כמנכ"ל החברה. הובלת את הקבוצה במנהיגות, בחזון, אמונה בדרך, וכל זאת עם מידה של צניעות. על כל מפעל הזה, אנשי הקבוצה אומרים לך תודה, ומתוך הערכה עמוקה, עמוקה, מאחלים לך גם הרבה הצלחה והנאה בהמשך הדרך. ובהצלחה גם למנכ״ל הנכנס לתפקיד עידן ולס. ועם זאת אסי, מעביר לך את רשות הדיבור.
תודה רבה יונה. תודה לכל אלה שהצטרפו שיחת ועידה רבעונית, אני רואה שיש די הרבה. אנחנו נעשה סקירה קצרה כהרגלנו על הרבעון השלישי, שהוא באמת שקצת היסטוריה. אני אפרט טיפה לאן דלק הולכת לעתיד, וכמובן נפתח את הקו לשאלות. אז אם נסתכל לרגע על הדוחות עצמם של הרבעון השלישי, התשעה חודשים הסתיימו ב-545 מיליון שקל רווח, הרבעון השלישי ב-65 מיליון שקל רווח. אני חושב שכל המספרי השוואה שמסתכלים, חשוב להדגיש את עיקר עליית ערך בגין עסקת הפניקס עשינו בשנה שעברה, בעיקר ברבעון השלישי שנה שעברה, ולכן יש ירידה בהשוואה לשנה קודמת, בתוצאות של הרווח הנקי. מעל 200 מיליון שקל רשמנו הכנסה, ואני לא אכנס לנבחי החשבונאות כרגע, למה זה כבר לפני שנה, כי זה היה נכס מיועד למכירה ומחירי השוק עלו וכדומה וכדומה. מי שיפה הסבר יותר מלומד יוכל לקבל את זה מברק, אבל עיקר ההכנסה הגדולה ברבעון הקודם שנה שעברה היה מהפניקס, ולכן בעצם אם מסתכלים על רבעון לרבעון בנטרול חד פעמי הזה, רואים שהתוצאות הן די דומות. ברמה עקרונית, גם התחום חיפושי הנפט והגז בישראל קצת ירדו, בעיקר גם חד פעמי, פחת, בוררות שהיה עם חברת חשמל למטה וכדומה וכדומה, אבל סך הכל התוצאות השוטפות והרווח התפעולי אין בהם שינויים גדולים, כל מה שנובע בתוצאות הן בעיקר בגלל סיבות חד פעמיות כאלה אחרות. לכן אני פחות אכנס לצד החשבונאי של התוצאות, ואם יהיו שאלות, כמובן כולם פה ונשמח לענות. אני חושב שיש שתי נקודות שחייבות להדגיש. דלק בעצם הגשימה את התוכנית האסטרטגית שלה, שאיתה אנחנו עושים כמעט 5 שנים, על מנת והכוונה בהפיכת החברה לחברת אנרגיה בינלאומית לכל דבר, ולהשתחרר מנכסים שהם לא בליבת העסקים של דלק, ויצא שגם מכרנו את הפניקס ממש בשבועות האחרונים, וסגרנו את עסקת שברון, אותו דבר. כלומר, דלק, הפכה להיות חברה קודם כל בינלאומית בסכום האנרגיה. משום שתמיד אמרנו שאנחנו הופכים להיות פחות תלויים בגיאוגרפיה הישראלית, ברגולציה המקומית, בשוק ההון המקומי וכדומה, ונוכל להיפתח לשווקים אחרים. וגם ההתרחבות, כי בסך הכל בישראל די קשה לנו להתרחב, לאור הנפח שאנחנו תופסים היום במחירת גז בישראל. השתי העסקאות האלה, פלוס, כמובן שזה לא פחות חשוב, אז רמת לוויתן שתתחיל ממש בימים הקרובים, ותתחיל הפקה מסחרית כבר בסוף השנה או בתחילת שנה הבאה, הסתיימו כל הבדיקות, כל ההתכנויות, כולל בדיקת צינור EMG וכדומה, אז אני חושב שלושת הנקודות האלה הופכות את דלק לחברה אחרת לחלוטין ממה שהייתה עד הימים האחרונים. ואני לא יודע אם זה ראייה או לא ראייה, אבל אני יודע שהבורסה סיפגה אותנו מחדש מחברת החזקות לחברת אנרגיה, ואני מניח שגם הם הגיעו למסקנה שאנחנו עכשיו להרחיב, למרות שהם תצאו גם, יש פה את האנשים המתאימים. לוויתן תהיה מקור תזרים חזק לשנים הקרובות. גם הסכם מצרים, גם הסכם ירדן שיוצא לדרך, גם כמובן השוק המקומי. זה נכס ששנים רבות חיכינו לו, השקיעו בו הרבה כסף בפיתוח, בחיסופים, בהפקה, וסוף סוף נוכל להתחיל לשאת פירות ברמת התזרימית. ואני מניח שגם חלק גדול במהלך השנים יעלה גם לקבוצת דלק כחלוקת רווחים בצורה כזו או אחרת. לגבי איתיקה, איתיקה הופכת להיות לאחד מהנכסים החשובים בחברה. אנחנו הופכים להיות שחקנים בינלאומיים עם השלמת עסקת שברון. עסקת שברון הופכת אותנו לשחקן גדול עם הפקה מאוד גדולה של עשרות אלפי חביות ביום. אנחנו עכשיו בשבועיים האחרונים בעצם, בשמיני בנובמבר שהיה קלוזינג והחברה עברה לבעלותינו, אנחנו עוסקים בקליטת כל החברה, כמעט מעל 500 עובדים עם מורכבויות מאוד גדולות. אני יכול להעיד עד היום, והיינו שם כולנו בביקור, שזה מתנהל מאוד יפה, מאוד טוב, עונה על הציפיות, ודאי ברמה התפעולית וגם ברמות האחרות. יש שיתוף פעולה גדול של העובדים שעברו אלינו ונשארו לעבוד אצלנו. הטכנולוגיה והידע והיכולות שיש לשברון או למה שלשעבר שברון הם פנומנליות. זה דברים שמעולם לא נתקלנו ולא היה בקבוצת דלק. בעצם דלק הפכה להיות שחקן שמסוגל בהחלט להיות אופרטור. איתיקה יכולה להחליף כל אופרטור אחר בכל מקום בעולם ולעשות את הצד הטוב ביותר. יש להם ידע לא רק תיאורטי אלא מוכח. הם פיתחו שדות, הם הפיקו, הם גילו שדות, ראינו את הטכנולוגיה שיש להם, דברים שאולי רק באמת במייג'ורס בעולם יש אתם. שברון השקיעו בתשתיות שם הרבה מאוד מאמצים וכסף, כל זה ירשנו וזה בהחלט הופך להיות שלנו, לכן אני בטוח, סמוך ובטוח שזה יהפוך להיות מקור הכנסה ורבע גדול מאוד לקבוצה בשנים הבאות. נקודה נוספת שאני מניח שתעלה או עולה תמיד, זה נושא לגבי שיתוף של שחקני אקוויטי או שותפים לעסקת איתיקה. אנחנו עשינו הרבה מאמצים להביא שותף לעסקה ולהקטין את הצורך שלנו בהון עצמי. לא הצלחנו בלוחות הזמנים שהקצבנו או שהעסקה הקציבה להגיע להבנות האלה, כי מצד אחד רצינו גם תנאים טובים ורצינו להיות לא לעבוד תחת לחץ של לוחות זמנים, ועל מנת שינסו להביא אותנו לדברים שלא נרצה לעשות, ולכן גייסנו ועשינו את כל המאמצים והצלחנו לסגור את העסקה בלי להביא שותפים equity partner. גם כשאני אומר את זה, המאמצים והשיח והמסע ומתן ממשיך עם מספר גורמים, והרצון והכוונה היא בהחלט להביא משקיע לחברה הזאת על מנת לחזק את ההון עצמי ועל מנת לחלץ חלק מהסכומים שדלק שמה שם על מנת לקבל אותם חזרה. אז זו משימה אחת שתעמוד לפני כולם בשבועות הקרובים. בנוסף לזה כמובן מתכוננים ללכת להנפקה באנגליה עם איתיקה, לכן בהחלט ה-pre-IPO שאנחנו קוראים לו, אותם שותפים שאנחנו רוצים שיכנסו לחברה ערב ההנפקה, חשוב שיבצעו אותם, אני מקווה בתג מחיר שאנחנו נרצה מבקשים אותו, וזה ייתן תנופה וכיוון להנפקה שתוכל להיות בלונדון. אני אעצור פה, ואם יהיה לכם שאלות, כולנו פה לרשותכם, אז נשמח לענות על השאלות.
כעת נעבור לשלב השאלות והתשובות. כדי לשאול שאלה יש להקיש על הספרות כוכבית אחת. כדי לבטל את השאלה יש להקיש על הספרות כוכבית שתיים. אם אינכם מאזינים באמצעות רמקול, אנא הרימו את השפורפרת לפני הקשת הספרות. אנא המתינו בזמן שאני אוסף את שאלותיכם. שאלה ראשונה מאת אלה פריד מבנק לאומי. אלה, בבקשה.
שלום, בוקר טוב. קודם כל, כמובן, פנייה לאסי. זה גם הרבה שנים שאני מכירה את קבוצת דלק ואסי כמקשה אחת. זה מרגש, זה מוזר אפילו. והמון המון הצלחה וסיפוק בכל המיזמים, מה שהם לא היו בהמשך. והרבה תודה על הרבה שנים של באמת שיתוף פעולה מאוד מאוד הגון ומרשים. זה אסי, וכמובן בהצלחה לעידן במילוי התפקיד. עכשיו לשאלה, לגבי איתקה וטרום הנפקה, האם זה רקוויזית חיוני המציאת השותפים, ואיך זה ישפיע על לוחות הזמנים? בקיצור, האם תתעכבו בציפייה, ואם כן בכמה, ואם לא, אז פחות או יותר מה התוכניות?
קודם כל תודה רבה על הברכות, בשמי ובשם עידן אני מניח גם. לא, אני לא רואה את הקשר. לעיכוב של מה? כשאת שואלת, זה יעכב. להנפקה את מתכוונת?
כן, האם זה תנאי באמת?
זה לא תנאי, תראה, זה לא תנאי, אבל אנחנו מאוד רוצים לעשות את זה. אני חושב שמדברים עם במספר גופים בינלאומיים זרים, באמת מהשורה הראשונה של המשקיעים בתעשייה, או בכלל קרנות של פריימט אקוויטי וכדומה. אני חושב שזה יעזור מאוד. תראה, בכל מקרה צריך איזשהו קצת פרס פרפורמנס גם לאיתיקה. אני מניח לי ריבון, שניים, אני לא יודע בדיוק כמה. אי אפשר לקפוץ למים בלי שלפחות נוכיח שהאינטגרציה בשתי החברות עשתה את שלה, ואני גם מקווה לפי התוכניות יצליחו לצמצם בהוצאות בצורה משמעותית. אז זה לא סותר אחד את השני. אבל כמו שאמרתי, אנחנו עובדים במקביל. אנחנו נעבוד במקביל והתחלנו לדבר עם בנקים לנושא IPO, ובמקביל אנחנו מדברים עם בנקים להשקעות לגבי הכנסת שותף.
הבנתי, כלומר...
בנקודה הזאת, אלה?
כן, בבקשה. כן, בבקשה.
זה עידן, אז קודם כל בוקר טוב לכולם. בנקודה הזאת, לגבי השאלה, להוסיף רק לגבי מה שאסי אמר. מבחינתנו, מבחינת היעד והמטרה שלנו, כמו שאסי ציין בתחילת הדברים, אנחנו נמצאים עכשיו בתהליך שבעצם אנחנו ממצים את תהליך האינטגרציה בין הפעילות של שברון ואיתקה באופן האופטימלי האפשרי והמוצלח ביותר מבחינתנו, שהמטרה שלנו היא כמובן גם מצד אחד לייעל את ההפקה ולהגדיל אותה, להקטין את העלויות מהצד השני, הכל כשלב מקדים לקראת הנפקה של הפעילות של איתקה, המאוחדת נקרא לה, איתקה החדשה, שאנחנו מתכוונים לעשות בשנת 2020. ספציפית לגבי השאלה שלך, אנחנו עובדים בשני מישורים בדיוק כמו שאת ציין. מישור אחד, אנחנו ממשיכים את אותו מסע ומתן שאנחנו מקיימים עם משקיעים פוטנציאליים, משקיעים אסטרטגיים שמעוניינים להיכנס בתהליך של pre-IPO, טרום הנפקה. אנחנו מקיימים את המסע ומתן הזה, גם אנחנו דיווחנו על המשך הקיום הזה. ומבחינתנו, מבחינת הקבוצה, ברגע שאנחנו רצינו לסגור את עסקת שברון, ומה שעמד לנגד עינינו זה אפילו להקדים את לוחות הזמנים, ולסגור את עסקת שברון עוד לפני סוף השנה, כי כמו שאת זוכרת, וכמו שאתם ודאי זוכרים, אנחנו דיברנו על זה שאת העסקה הזאת אנחנו נסגור במהלך הרבעון הרביעי, אז רצינו לסגור אותה עוד לפני זה, בין השאר, בגלל העובדה שידענו שככל שאנחנו נקדים את הסגירה של שברון, אנחנו נוכל ליהנות מאותו מגן מס שיש לנו ברמת איתקה, מה שלשברון לא היה, מה שישאיר לנו יותר כסף בקופה. זה פעם אחת במישור הזה, מבחינת הטיימינג של סגירת השותף לפני עסקת שברון. שני המישורים, שני המהלכים מתקיימים במקביל. אנחנו נדאג לבצע את האינטגרציה ונדאג להביא את האקוויטי סטורי הכי טוב לשוק מבחינת ההנפקה של איתקה, שזה יעד שאנחנו שמנו לעצמנו ושמים לעצמנו לשנת 2020 פעם אחת, ופעם שנייה ממשיכים לנהל מסע ומתן עם אותם משקיעים אסטרטגיים שמעוניינים להיכנס בפרי-IPO, ומבחינתנו בתנאים האופטימליים שאנחנו נוכל להביא אותם, שעה שעכשיו אנחנו כבר סגרנו את העסקה מהמקורות שלנו, ולמעשה מה שמאפשר לנו את הגמישות המרבית מבחינתנו לנוע בשני המסלולים.
תודה רבה, ובאותו עניין פיצול לוויתן, איפה זה עומד? האם זה בעצם מהלך שהוא יהיה, צריך להיות אחרי איתקה מבחינת לוחות זמנים, או שלא בהכרח? איך אתם רואים את שני הדברים האלה משתלבים?
קודם כל זה בשולחן של דלק קידוחים, זה בין תמר ללוויתן. כרגע אין משהו לספר עליו, וזה ייקח זמן, זה לא יהיה כל כך מהר, אם זה יקרה, אם בכלל.
תודה רבה. ועוד שאלה אם אפשר, מבחינת התאמת שווי הפניקס, אני פשוט פחות עוקבת אחרי התחום הזה, אני מתקלת יותר מהצד של הקבוצה, אם הודעתם אז תסלחו לי, האם יש איזושהי ידיעה יותר ברורה על כאילו מה קורה בהתאמה הזאת, כמה כסף דלק מרוויחה?
מדברת על ההתאמה שתהיה, חזון למועד, זה רק ביום שהסנטבריץ' וגלטין ייצאו מהשקעה והם יגיעו לאותה צורה כפי שכתוב בהסכם בינינו, ואם יהיה להם עודף צורה אנחנו נקבל. כלומר, זה יכול בהחלט להיות, אני גם מקווה שזה יהיה, זה יכול להגיע במזוכן נכון עד 800 מיליון שקל, אבל זה לא יהיה בשנים הקרובות. אני לא רואה אותם יוצאים תוך שנה, שנתיים מהפניקס כדי שנוכל למדוד את האם הם עשו...
הבנתי. זה איזשהו טריגר ארוך טווח.
נכון.
הבנתי. טוב, שוב תודה רבה, ושוב אסי, היה מאוד מאוד נעים וטוב לעבוד איתך בכל השנים האלה, ואני מקווה שככה זה גם ממשך עם עידן. בהצלחה.
תודה אלה, תודה.
אני חוזר על ההוראות. כדי לשאול שאלה יש להקיש על הספרות כוכבית אחת. אנא המתינו בזמן שאני אוסף את שאלותיכם. שאלה הבאה מסגי פרידמן מחצבים. סגי, בבקשה.
שלום לכולם, תודה רבה על השיחה. שאלה בעקבות הדוחות, בקשר למסגרות האשראי. אני רואה שבדוחות הקודמים שדוחו במאי, ניצלתם 900 מיליון שקל. אפשר לדעת מה מועדי ההחזר של ההלוואות האלה? מה התנאים שלהם?
כן, אנחנו בשנים האחרונות, למעשה במהלך אפילו השמונה שנים האחרונות, פועלים מול הבנקים בשיטה של מסגרות אשראי מחייבות, שהבנקים מקצים לגביהן אשראי, ומתגלגלות למעשה בתקופות של בין שנה לשנתיים. אנחנו כרגע נמצאים במהלך להאריך את המסגרות לתקופות שהן יותר ארוכות משנה, לתקופות שיגיעו לשנת 2021 ואם אפשר גם לשנת 2022. כמובן שהמסגרות האלה מובטחות בשעבודים ספציפיים על ניירות ערך, ולכן הנחת עבודה שלנו שאנחנו נצליח לגלגל אותם, ואני מקווה שגם בשבועות הקרובים נוכל להביא את זה לידי ביטוי בדיווח, כי בסך הכל רמת המסגרות המשוחות כרגע, כמו שציינת, אנחנו אוהבים ושואפים לזה שיהיו את המסגרות האלה אבל שלא יהיו מנוצלות, ואני מניח שבכמה שבועות הקרובים נדע להתייחס לזה.
ומבחינת היקף המשיכות או האשראי הלא מנוצל כרגע הוא 130 מיליון שקל לפי הדוחות האחרונים. אתה צופה שזה יגדל?
יכול להיות, אנחנו עובדים על כמה מסגרות, אבל תסתכל, גם פרסמנו בדוחות שיצאו ביום חמישי, שגם כיום יש לנו יחסים נזילים של קרוב למיליארד שקל.
כן, יחסים נזילים, כן, ועל סמך זה אולי אפשר לקחת עוד מסגרות, אבל כמסגרות עצמן יש כרגע 130?
או לפרוע את המסגרות, לא משנה. אבל אנחנו תמיד שואפים שיהיה לנו נכסים נזילים, ולא משנה אם זה מסגרת לא מנוצלת, או נכסים אחרים, של קרוב למיליארד שקל.
הבנתי, אוקיי, בסדר גמור. תודה רבה.
שאלה הבאה מאת ניר זוהר. ניר, בבקשה.
שלום, רציתי לשאול לגבי שכבת הנפט בלוויתן, האם זה משהו שצפוי להיות בשנת 2020? ועוד שאלה אם ניתן לשאול, מי אמור לבצע את ההנפקה של אתיקה?
השאלה הראשונה, אני לא יודע לענות לך, כרגע אין התייחסות לעניין. כשזה יהיה כמובן השותפות תודיע, שותפי לוויתן יהיה להם מה להודיע, אין לי כרגע מה לחדש או לא לספה. לגבי הבנקים, יש מספר בנקים מובילים, אני לא רוצה כרגע להיכנס לשמות, כי ישר אני אקבל טלפונים ועוד 110 בנקים, אבל יש מספר בנקים שאנחנו מדברים.
תודה רבה, ועוד פעם שיהיה המון בהצלחה.
תודה.
אין שאלות נוספות. אני מחזיר את רשות הדיבור למר ברטפלד לדברי סיכום. מר ברטפלד, בבקשה.
שוב, תודה רבה, וכמו תמיד, אם יש לכם שאלות, אנחנו פה בשביל לענות לכם, שיהיה לכם המשך יום טוב, להתראות.
תודה. בזאת הסתיימה שיחת הוועידה של קבוצת דלק. תודה להשתתפותכם, והמשך יום נעים.